שלבי הסולם כרך א', שלבי הסולם כרך א', עמוד 44. שלבי הסולם כרך א', עמוד 44. שלבי הסולם כרך א', עמוד 44. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בזוהר פרשת נוח, וזה לשונו. תחזי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ושואל, מהו הטעם? ואומר, משום שהם שומרים את הברית, שהעולם מתקיים עליו. כמש, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ולפיכך ישראל, ששומרים את הברית, כי קיבלו אותו עליהם, יש להם חלק לעולם הבא. ויש להבין, כי מתחילה הוא אומר, כל ישראל יש להם חלק, זאת אומרת, כי כל מי שבשם ישראל יכונה, בלי שום תנאים מוקדמים, יש להם חלק לעולם הבא. ואחר כך הוא מפרש, שלא כל ישראל, אלא הוא מעמיד תנאים, שרק אלה שהם שומרים ברית, ומביא ראיה מהפסוק, שהכוונה על שומרי ברית במה שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ועוד, יש להבין, מה משמע מהפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, שהכוונה היא על ברית. ובפסחים כתוב שם, וזה לשונו. האמר רבי אלעזר, אלמלא תורה, לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ופרש רשי, אם לא בריתי של יומם ולילה, דיינו תלמוד תורה, שכתוב בו, והגית בו יומם ולילה, אם כן משמע מכאן שברית נקראת תורה. וכאן מפרש הזוהר הקדוש, שברית הוא ברית מילה, ששומרים על הברית. הנה בעניין קריטת ברית, שהיה אצל אברהם, שכתוב, וקראת אמו הברית, ודרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא עזר לקריטת הברית, שלא היה יכול לבדו לעשות את קריטת הברית, אלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. יש להבין על דרך העבודה מהו הפירוש שלא היה יכול לעשות את כריתת הברית עד שהיה צריך עזרה מהשם. הנה באברהם עם אבימלך כתוב, ויחרטו שניהם ברית. ושאל אבי המורי זצ"ל, אם שני אנשים מבינים שכדאי שיאהבו זה את זה, כריתת הברית למה לי? למה זה עוזר שעושים מעשה כאילו זה עושים חוזה? ומה זה נותן לנו? אז הוא אמר, זה נותן, זה שעושים ברית, הכוונה היא היות שיכול להיות שיבוא דבר שיכול להביא פירוד ביניהם. אז הם קורטים עכשיו ברית, כמו שעכשיו הם מבינים, שיש ביניהם אהבה והשתוות זה לזה, הברית הזאת תהיה לקיום. אפילו שאחר כך יבואו דברים שצריכים לעשות פירוד, מכל מקום הקשר שהם עושים עכשיו יהיה לצמיתות. ולפי זה צריכים לומר, שאם אחר כך באים הדברים שכן צריכים להפריד אותם, אז צריכים לומר שכל אחד ואחד צריך ללכת למעלה מהדעת, ולומר שהם לא משגיחים על מה שהם רואים בתוך הדעת, אלא שהולכים למעלה מהדעת. ורק באופן כזה יכול להתקיים הברית, ושלא יהיה פירוד ביניהם. ובאמור יוצא, שבין שאומרים שברית הוא תורה, או שאומרים שברית הוא ברית מילה, אין הפירוש שרק דבר זה נותן את הברית עם הקדוש ברוך הוא, שלא ייפרד את כריתת הברית. היינו שיהיה ליבו שלם עם הקדוש ברוך הוא. אלא, הן התורה והן הברית מילה, שניהם באים לקיים את כריתת הברית, מה שהאדם צריך להיות ליבו שלם עם הקדוש ברוך הוא, ולהידבק בו ביתד שלא תמות לעולם. כמש, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. היות שעניין בריאת שמיים וארץ הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו, ואין הנבראים יכולים לקבל את הטוב והעונג בלי השתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיו יהיו על מנת להשפיע. אחרת יהיה פירוד בין הנבראים לבורא. ובעבור זה ניתן לנו שתי הבריתות, היינו ברית מילה וברית של התורה, שעל ידיהם נוכל לבוא לידי כריתת ברית עם הקדוש ברוך הוא באמונה למעלה מהדעת, שנוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזה הפירוש, אם לא בריתי, היינו, אם אני לא היה בורא את העצות איך להגיע לידי השתוות הצורה, לא היה באפשרות לקבל את הטוב והעונג, שזה כל מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. ואם לא הייתי מכין את הדרכים איך להגיע לידי השתוות הצורה, אז לא הייתי צריך לברוא את השמיים והארץ, כי לא היו יכולים לקבל שום טוב מהבריאה. והייתה כל הבריאה ללא תועלת, כי לא היה מי שהיה יכול ליהנות מהבריאה. ועל הברית הזה, שעשה ברית יתד, שלא תמות לעולם, היה צריך אברהם לעזרתו יתברך, וזה עניין שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו. וזה קורות עמו הברית, שהשם עזר לו, שיהיה לו היכולת ללכת למעלה מהדעת. ובעבודה דלמעלה מהדעת יש להבחין בה ג' הבחנות. א', שלא מרגיש שום חיסרון בעבודתו, בכדי שיהיה לו צורך ללכת למעלה מהדעת. ב', שהוא מרגיש בחסרונו, אלא הוא בבחינת נקבה. זאת אומרת, תשש כוחו כנקבה. היינו שאין לו כוח להתגבר ללכת למעלה מהדעת. ג' הוא נבחן לבחינת זכר, זאת אומרת שיש לו כוח התגברות ללכת למעלה מהדעת. א', למשל, כשאדם רוצה לקום לפנות בוקר, וכשמעוררים אותו לקום, יש לפעמים שאדם שומע ולא שם שום דבר על הלב, וממשיך לישון. ואז, אין מי שירגיש בחסרונו, משום שתכף הוא נרדם. וממילא אין לו זמן לחשוב בחסרונו. ומשום זה הוא עדיין לא נכנס בגדר אדם, שניתן להבחין בין זכר לנקבה. כי אדם הוא מלשון איש אדמה, היינו שהוא עובד את האדמה, לכדי שייתן תבועה ופירות להחיות את האנשים. וזה שייך לומר, רק במי שמרגיש חסרונו, הוא מתחיל לעבוד, היינו לתקן חסרונו. מה שאין כן, מי שלא מרגיש בחסרונו, אין ממי לדבר. היינו אפילו שיגידו לו חסרונו, אין הוא שומע. מטעם שיש לו הרבה תירוצים על כל דבר, וממילא אין לו מקום לתפילה שהשם יעזור לו, שתהיה לו היכולת לצאת מההפרעות הבאות אליו. ב', בזמן שמעוררים אותו, הוא מתחיל לחשוב, נכון, אמרתי לחבר שלי שיעורר אותי. אבל בזמן שאמרתי לחבר שלי שאני רוצה לקום לפנות בוקר, היה מטעם שהיה לי קצת השתוקקות לקום וללמוד. והייתי משתוקק לתענוג מה שאני אקבל מהתורה. ונגיד אפילו שלא חשבתי שיהיה לי תענוג גדול מלימוד התורה, מכל מקום ייסורים מזה שאני צריך לקום מהמיטה ולוותר על התענוג של המנוחה, לא היה לי. כי בזמן שדיברתי עם החבר שלי, בקשר שיעורר אותי, חשבתי רק על התענוג, מה שאני אוכל להוציא מהלימוד התורה, ומשום זה אמרתי לו. מה שאם כן עכשיו, שאני שוכב על המיטה מתחת לשמיכה, ואם בחוץ יש גשם ורוח, בוודאי שאני מרגיש עכשיו תענוג מהמנוחה, ואני צריך לקום. איפה אני יודע, מאיפה אני יודע שאני אקבל יותר תענוג מלימוד התורה? ומשום זה יותר כדאי לי להיות שב ואל תעשה. כי אין ספק מוציא מידי ודאי. כי מהמנוחה ודאי יש לי תענוג, ומלימוד התורה לא מאיר לי שיהיה לי תענוג. אבל אחר כך באות לו מחשבות. הלא אנחנו למדנו שצריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו שלא להסתכל כמה תענוג יהיה לי, וזה יהיה המודד שלי, אלא צריכים לעבוד לשם שמיים. אם כן, מדוע אני עושה חשבון עצמי, היינו כמה שאני ארוויח מזה, אלא אני צריך לעשות חשבון אם בזה המעשה שאני עושה, אני מקיים מצוות הבורא, והבורא נהנה מזה. בזה שאני שומע בקולו. ולמה יש לי מחשבות אחרות של אהבה עצמית? אבל מה אני יכול לעשות עכשיו? היות שאני לא יכול להתגבר על מחשבותיי, נמצא שהוא כן נקרא עובד השם ורוצה להתגבר על המחשבות הזרות, היינו שהמחשבות האלו הן זרות לדרך התורה. ונקרא זה שהוא בבחינת נקבה, היינו תשש כוחו כנקבה, שחסר לו כוח התגברות. ג. הוא בחינת זכר, היינו שיש לו כוח התגברות, זאת אומרת, בזמן שמעוררים אותו, אם בא אליו מחשבות, מה לך לקום מהמנוחה שאתה נהנה, ובטח שאתה חושב, כשאתה תקום מהמיטה ותלך ללמוד, יהיה לך יותר תענוג, מכפי שיש לך עכשיו, מאיפה אתה יודע שיהיה כך, ונותן לו תכף עיצה שיבחן אם האמת הוא כך. אז הוא אומר לו, איזה טעם יש לך עכשיו בלימוד מה שאתה חושב לקבל אחר כך, ותכף באים לו טעמים כאלה עד שעולם חשך בעדו. זאת אומרת שבאים אליו ציורים של הסתרה, היינו שמסתיר ממנו את החיות שבתורה, והגוף שואל אותו, תגיד האמת, למצבים כאלו אתה משתוקק? ואם הוא גבר איש, הנקרא איש מלחמה, אומר לגוף שלו, הכל נכון, מה שאתה אומר. היינו לפי דעתך, אתה צודק. אבל היסוד שלי, שעליו אני בונה את עניין העסק בתורה ומצוות, הוא על היסוד למעלה מהדעת. שהפירוש, הדעת מחייבת שהרצון לקבל הנאה ותענוג הוא הקובע, אם כדאי לעבוד או לא. ולמעלה מהדעת, פירושו שהוא עובד בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שאין הרצון לקבל צריך להסכים לזה, אלא הרצון להשפיע הוא הקובע. היינו שאם הוא מאמין שיהיה מזה נחת רוח לבורא, מהמעשה שהוא רוצה לעשות עכשיו, תכף הוא מוכן לעשות את הדבר בלי שום דיחוי. וגם שהגוף טוען נגדו להיפוך, מכל מקום יש לו כוח להתגבר עליו, וזה נקרא זכר. אולם, לאחר שהאדם גמר את אלו ג' הבחינות בעבודה, א', שהוא עוד לא מרגיש בחסרונו כדי שידע מה לבקש מהשם שיעזור לו. ב', הוא כן מרגיש בחסרונו, אבל אין לו כוח התגברות, שזה נקרא בחינת נקבה. ג', שהוא בחינת זכר ובחינת איש מלחמה, היינו שכן יכול להתגבר על חסרונו. הוא בא לבחינת שבת, היינו לבחינת מנוחה מעבודתו, שזה נקרא ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. ובזה יש לפרש, אלה תולדות נוח, איש צדיק. נוח הוא בחינת נייחה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולכן נקרא צדיק, משום דעית בי נייחה. כי הזוהר הקדוש אומר, באתר דעית תרחה, תמן אית סיטרה אחרה. היינו, שבמקום שיש תרחה, יש שם סיטרה אחרה. אז ממילא מישהו צדיק, אי אפשר שיהיה לו תרחה. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי במקום שמאיר הקדושה, שם האדם מתבטל כנר בפני אבוקה. ולא שייך שם לומר שיש לגוף תרחה, משום שהקדושה הוא מקור הטוב והעונג. אלא, בזמן שיש באדם אחיזה בסיטרה אחרה, שהיא מתלבשת באדם באהבה עצמית, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל, ועל בחינה זו היה צמצום והסתר, ואין הקדושה יכולה להתגלות שם, רק ההסתר שורה על המקום הזה, היינו שאינו מאיר שם הטוב והעונג, אלא להיפוך, ומה שאנו אומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, או כשאנו אומרים, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים, זהו בזמן שיש לאדם הכלים המוכשרים לכך, הנקראים כלים דהשפעה, שזה נותן לנו בחינת השתוות הצורה, שאז קבלת התענוגים היא בבחינת בעל מנת להשפיע. אחרת, היינו, אם היה מאיר האור והשפע בכלים דקבלה, היו המקבלים נעשים יותר מרוחקים מהשם. והתכלית היא שצריכים להיות דבוקים בהשם, כמש ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ובאמור יוצא, מישהו צדיק, אין שם מקום לסתרה אחרה, אלא יש שם מקום של נייחא דרוחא. וזה עניין שבת, כמו שכתוב, כי בו שבת וינפש. שמפני קדושת שבת אין עכשיו מקום עבודה. אולם, חז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר להן הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? שפירושו, למי שהיה לו תרחה, היינו שהיה לו עבודה והגיעה עם הסיטרה אחרה, שהיא הייתה מפריעה לו מללכת בדרך דלשמה. זאת אומרת שבשעת עבודה היה מרגיש זה שהוא לא יכול להתגבר על הרע שלו, ומסיבת שעדיין לא זכה להיכנס לקדושה. אבל הוא מאמין, ברגע שיכנס לקדושה, בטח שהסיטרה אחרה יתבטל כנר בפני אבוקה. ואין לו אז שום מגע עם הסיטרה אחרא. נמצא שהוא יודע שחסר לו דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ולתת לו להשיג קצת קדושה. וממילא, הכל על מקומו יבוא בשלום. ומשום זה, בזמן התרחה והעבודה, הוא מתפלל מעומק דליבה שהשם יעזור לו, ומרגיש אז שבלי סיוע מהקדוש ברוך הוא לא ישיג שום דבר. והרגשה זו שיש לו, שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, עושה אצל האדם כלי לקבל את העזרה מהשם. מטעם, כי חיסרון נקרא כלי לקבל מילוי. ומשום זה, האמונה שהוא מאמין בהשם, כמש, כי אתה שומע תפילת כל פה, זה עושה את הכלי לקבל את העזרה. ובזה נבין את העניין. כי מי שלא טרח בערב שבת, היינו שלא היה עובד עם עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולראות שאינו יכול לנצח לבד בלי עזרת הקדוש ברוך הוא, ממילא אין לו מקום לתפילה, שיקלי לקבל את עזרתו יתברך. והכלל הוא שאין אור בלי כלי. אם כן, להכנה אנו צריכים, בכדי שיהיה לו מה לאכול בשבת, כי ששת ימי המעשה הם הכנה לקבל את האור השבת. והשבת נקרא את השפע הנמשך למלות את הכלים הריקניים המצפים לעזרתו יתברך. וזה כמש, המאור שבא מחזירו למוטב. כמו שכתוב, בשבת, וכל דינין מתעברין מיני. ולית שולטני אחרא, בכולו אלמין בר מיני, כגוונה בליל שבת. ובאמור, משום שאחרי הטרחה עם הסיטרה אחרא, שמרגישים את החיסרון הנקרא כלי, אז יכולים לקבל בחינת שבת הנקראת שביתה ומנוחה. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו, אם הוא אומר שם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בלי שום תנאים. ואחר כך הוא אומר שדווקא אלו ששמרו ברית ולא כל ישראל, ובאמור צריכים לפרש את המילה ישראל, שהוא ישר כל. שהכוונה היא שכל מה שהוא עושה, הוא עושה שכל המעשים שלו יהיו ישר לקדוש ברוך הוא, ולא לתועלת עצמו. וזהו על דרך שביארנו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר, ולא תשתחווה לכל נחר. ודרשו חזל, איזהו כל זר בגופו של אדם, ואומר, זהו יצר הרע. ויש להבין זה, הלא גם היצר הטוב הוא בגופו של אדם, כמש, כי אנשים אחים אנחנו, שהיצר הרע והיצר הטוב קרובים זה לזה, זה לימינו של אדם וזה לשמאלו. דיינו, יצר הרע לשמאלו ויצר הטוב לימינו. הרי אנו רואים שגם יצר הטוב הוא בגופו של אדם. אם כן, מה הפירוש במה שאומרו שהיצר הרע הוא בגופו של אדם? ויש לפרש זה על פי דרכנו. שהיצר הרע הוא דואג ושואף שכל מה שהוא עושה ייכנס לתוך גופו. שהכוונה שיהיה הכל לתועלת עצמו, שהוא נקרא לתוך גופו. מה שאם כן היצר הטוב שואף שכל מעשיו יהיו לחוץ מגופו. שזה נקרא שכל שאיפתו היא להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובזה יכול לפרש מילת ישראל, הוא פירושו ישר כל, שכל מעשיו יהיו רק לשם שמיים. וכאין זה מובא בדרשת חז"ל, אמר רבי לוי, ליבה ואינה, תרי סרסורים דחתה, דכתיב, תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תצרנה, אמר הקדוש ברוך הוא, היא אהבת לי לבך ועיניך, אנה ידע דעת לי. משמע מכאן, זה שאנו אומרים הבוחר בעמו ישראל, מתי נקרא האדם שהוא שייך לעמו של הקדוש ברוך הוא? ובזמן שהאדם נותן את עיניו וליבו לשם. היינו, שכל מה שהוא מסתכל ומה שהלב משתוקק, הוא משתדל שהכל יהיה לטוב ולתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. זה נקרא אנט לי, שפירושו אתה שייך לי, ואז הוא נכלל בעמו ישר כל. ובאמור יש לפרש, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואחר כך הוא מפרש מי נקרא ישראל, ואומר שרק מי ששומר ברית, ועל זה קיים כל העולם. הוא נקרא בשם ישראל. אחרת, היינו, מי שלא שומר את הברית, שעל ידו התקיים העולם, לא שייך לבחינת ישראל, אלא שייך לאומות העולם. ומהו הברית שהעולם מתקיים? הוא כנל, היינו שהוא קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכל מעשיו יהיו רק לתועלת השם. שזה נקרא בעל מנת להשפיע. שדווקא על ידי זה יהיה קיום העולם. זאת אומרת, שהעולם נברא בכדי להיטיב לנבראיו. וכל זמן שאין השתוות הצורה, אין הטוב והעונג יכולים להתלבש בנבראים. נמצא שכל בריאת העולם שהיה בכדי להיטיב לנבראיו, היה בחינם, כי אין מי שיקבל את הטוב והעונג. מה שאם כן, על ידי הברית עם הקדוש ברוך הוא, יהיו הנבראים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, ובכדי להגיע לברית, יש תורה וברית מילה, היינו שכל מה שאנו עושים צריכים לכוון, שעל ידי זה נזכה לקריטת ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים, ובעיקר צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, ועל ידי זה נבשה.
אז קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מדף ממדלת. ישראל זה נקודה שבלב, אם היא מתחילה להיות מורגשת באדם, סימן שהוא מוזמן להתחיל לפתח אותה, רק הנקודה הזאת שולחים ממרומים, היתר האדם צריך להוסיף. ההוספה בהגיעה. ודאי שאדם לא יכול לברוא כלים ולא לתקס מסכים לרצונות, גם רצונות וגם מסכים, ובסדר הנכון הכל נשלחים מלמעלה, מאדם דורשים רק רצון לזה, נכונות לזה, ש ירצה ויסכים לקבל את התיקונים האלה מלמעלה שיעברו עליו, אפילו בהרכשה לא כל כך טובה, לרצון לקבל שלו, אפילו שירגיש שבאמת הוא נמצא תחת המחבש התפתחות הלא נעימה, אם הוא מסכים לזה ומבקש, אז הבורא עושה את זה מלמעלה. ואז אדם מתקדם. אבל שום דבר לא נעשה מלמעלה ללא בקשת האדם. אלא כדי להביא את האדם לבקשה, או שאדם בעצמו הולך ושואל עצות איפה הוא ימצא את הרצון הנכון מהחברה, זה במאמר החירות. אבל הסולם מסביר לנו שזה אפשר למצוא מהחברה, או מלמעלה, מהבורא. מהבורא הרצון מגיע בצורת היסורים, בהרגשת היסורים, ומחברה הרצון יכול להגיע בצורה טובה. או בצורה רעה גם כן. אבל מי שמפתח את החלק הזה שנקרא ישראל, אז מגיע למצב שמרגיש שבתוך הישראל, בתוך רצון הזה, הוא מתחיל להרגיש את העולם הבא. את חלקו בעולם הבא. ומה שאנחנו צריכים, לחפש את המקום הזה בתוכנו. כל הדברים ש הוא רוצה להסביר לנו, הם נקראים אצלנו בפנים, בתוך הנשמה. אנחנו צריכים רק לחפש איפה בי זה ישראל, וגויים, ופרו, ומצרים, ומשה, ובורא. הכל בפנים, הכל בתוך האדם. ואני, מי שאני מבקר, זה חלק כל כך ממעל. זה לא שייך לבריאה. אם אדם מתחיל לבנות בתוכו את המפה הזאת של המציאות, אז לאט לאט מצרף לזה עוד כל מיני הבחנות, אז הוא מגיע למצב שמתחיל להרגיש בכל התמונה הזאת שהוא לאט לאט בונה, מתחיל להרגיש את חלקי הבריאה. איפה הוא בורא עם כל התכונות שלו, הוא עם כל התכונות שלו, וקשר ביניהם. יש שאלות? או, מזמן לא ראיתי.
אני חושב שתראה את המאמר פה, אתה רוצה לי מכל הבעיות שלנו. כל ישראל יש מה שאני חושב. הכוונה פה, שאם אתה עושה ברית, אפשר לי נגיד ברית, שאנחנו עושים ברית מילה, אתה עושה שירים הקדוש ברוך הוא. קוראים גם בהמשך התפילה, גם כן, אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה פתר אותנו, מה אנחנו שוברים את הראש. ועוד דבר, אני חושב שהפשוט הזה הוא כל כך טוב, למה? הוא לא נותן לי כבר לאכול את זה. אתה כבר מתחיק עם זה, זאת אומרת, אתה כבר יש לך סיכוי. כל ישראל יש להם חלק בעולם הזה.
אני לא יודע, כתוב באמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל מילה ומילה, אני לא יודע מה זה. אם אנחנו מדברים על פני העולם הזה, אבל אל תקשור את זה אז עם רוחניות בכלל. אז מי שנקרא ישראל בעולם הזה, יש להם חלק לעולם הבא. מה זה עולם הבא? יש לך משהו עולם הבא שאתה יכול להגיד שיש לך? מה זה עולם הבא?
בעולם הזה לא.
בעולם הזה לא. למה? אחרי שתמות, משהו שם יהיה לך.
תגיד למה.
אבל אתה נקרא ישראל בעולם הזה. מה אתה פתאום אומר לי שבעולם הבא יהיה לך עולם הבא? בעולם הבא, מה פתאום שאתה תהיה ישראל? ממה? כאן אתה ישראל בגלל שאתה, כך קוראים לך בעולם הזה. אז אם אתה מפרש הכל בעולם הזה, תפרש הכל. אם אתה מפרש ברוחניות, תפרש ברוחניות. בעיניי פסוק הזה לא נותן שום תקווה. אתה אומר שהוא נותן לך תקווה, כאילו מחמם אותך, שסוף סוף זה יהיה משהו. אני לא רואה את זה. גם כן... תורה לא מבטיחה שום דבר, אלא כמו שהוא כותב שם, מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? עולם הבא נקרא שבת. נו? אז מי שלא תרח, מה הוא יאכל? איזה תקווה? תקווה למי שיעבוד. כן? נו, אז מי שעובד נקרא ישראל. ולא סתם ככה. אתה אומר, יש, עשינו ברית מילה, וכבר מגיע למשהו. קודם כל ברית מילה אפילו לא אתה עשית, אבא ואמא עשו. אז מגיע להם למלאכה. ומזה שעשו לך איזשהו קלקול בגוף, כן? קלקול זה נגד הטבע. כן? אז למה אתה חושב שמגיע לך משהו? אני לא רואה קשר. הקבלה מדברת על האדם שחי בעולם הזה. שאם הוא רוצה לחיות טוב, אז הוא צריך לעבוד. כמו שאתה עובד במקצוע שלך, בעבודה שלך, ומרוויח. כדי להתקיים בעולם הזה. אם אתה רוצה להרוויח ולחיות בעולם הבא, בבקשה, תעבוד. מי שלא עבד בערב שבת, מה יאכל בשבת? אותו פרינציפ, אותו כלל. ואין שום הבטחה. איזה הבטחה? איזה פסוק? פסוק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שמי שעושה מעצמו ישראל, אז הוא מגיע למצב שבאמת יש לו חלק בעולם הבא. כן? אז יש לך עכשיו עולם הבא או לא? מה אפשר לדעת? לא, איזה שמה? לא, אין שום שמה. אם אני מגיע למצב שאני נקרא ישראל, המצב שאני נמצא בו נקרא עולם הבא. אם אני עכשיו נקרא גוי, המצב שאני נמצא בו נקרא העולם הזה. פשוט מאוד. יש נשמה ומצב שהיא נמצאת. נשמה שהיא נמצאת במצב על מנת לקבל. העולמה נקרא העולם הזה. נשמה שהיא נמצאת בצורת ישראל, העולמה, המצב שלה נקרא עולם הבא. זה הכל. אין, לא מדברים על עולם הבא, שאחרי שאנחנו מתים, אנחנו מרגישים איזשהו, כמו שערבים גם ככה, מתארים כל מיני דברים. ממה נפשך, מה פתאום אתה חושב שיש משהו? אחרי שאתה מת. מדברים על האדם שנמצא בעולם הזה, ויש לו הרגשת המציאות שנקראת העולם הזה. שאם הוא יתקן את הכלים שלו, שיקרא ישראל, אז הוא ירגיש מציאות אחרת שיקרא העולם הבא. זה הכל? לא מדברים אחרי מוות. עתיד לתת דין וחשבון לפני קדוש ברוך הוא, כן, זה הכל. עתיד זה שאתה מגיע לאיזה מצב שאתה נותן לו דין וחשבון.
זה לא היום.
אה?
זה לא היום.
זה יכול להיות היום גם כן, תראה, יום עוד ארוך, רק מתחיל. אולי בעוד כמה שעות אתה מגיע למצב שאתה תרגיש את הבורא ותיתן לפניו דין וחשבון. כן? אין שום דבר, רק תדע, שאין שום מילה, אין שום מילה שכתובה עבור הנשמות שהן נפרדות מהגוף. אף מילה באף מקום, באף ספר, אפילו רמזים אין. הכל כתוב רק כלפי אדם שמשיג עכשיו שהוא חי בעולם הזה, בגוף הזה, מה הוא יכול להשיג בחייו. שום דבר אחרי המוות. אין אף מילה על זה. התורה כתובה למי שחי כאן, בעולם הזה. לנשמות אין מה לכתוב. אחרי שאתה תתפטר מהגוף שלך ותרגיש מציאות אחרת, יכול להיות, אני לא יודע, כי על זה לא כתוב, אתה לא צריך את הספרים האלה. על ידי איזה עיניים תקרא, על ידי איזה אוזניים תשמע. בשביל זה לא צריך לכתוב לאדם שחי בעולם הזה משהו על מה שיש מעבר לעולם הזה לגמרי. בשביל מה לי עכשיו להגיד מה יכול להיות עוד? ומה זה יעזור לי? אלה מדובר רק כלפי הבני אדם שבעולם הזה. גם כן בעל הסולם נותן את זה לפי ההגדרה, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלקותו התברף לנבראיו בעולם הזה. ואז עולם הזה ועולם הבא זה פשוט מצבים. כרגע מה שאני מרגיש זה נקרא עולם הזה, מצב הבא נקרא עולם הבא. או עולם הבא, יותר נכון, נקרא בינה. שאם אני משיג בחינת ישראל, ישר כל, תכונות הבינה, אז מה שאני מרגיש, אני מרגיש תכונות הבינה, זה נקרא עולם הבא. אבל זה מורגש גם כן למי שנמצא בעולם הזה, כמוך, כמוני. שום דבר לא כתוב לנו על המופשט, על הנשמות מופשטות מהגוף. שום דבר. אין מה לתאר לך ואין מה לקוות לך שום דבר, תאמין לי. אין. ומה פתאום אתה חושב שאז יהיה לך טוב? על סמך מה? נו? לא, אבל למה? אם כל המקובלים וכל האלו שקצת אולי מבינים ויודעים, אומרים לך שחביבי זה הכל לפי העבודה, מה שלא הרווחת, מה פתאום שתוכל? נו, אז צריך לראות מה זה נקרא להרוויח, לעבוד ולקבל. זה מה שהם מלמדים בדיוק. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לחטט בתוכנו, לחפש את הכלי הזה שנקרא נשמה, לראות איך היא, איך בנויה, על פי איזה חוקים היא עכשיו מתנהלת, הכלי הזה, ולראות איך אפשר להביא אותה למצב מה שהם אומרים. לתקן אותה. ואז, אם נתקן אותה נכון, אז מה שנרגיש בה זה יהיה באמת עולם הבא. אבל גם כן זה לא יהיה אותו מצב, כמו שנרגיש אולי אחרי שנפטר נפטור את עצמנו, איך, מהגוף, נתפטר מהגוף. זה מציאות שונה. והיא לא כתובה באף מקום. כן. עבודה קשה, ודאי שכל העבודה עושה בורא, אבל הוא עושה את העבודה בשינוי שלנו, הוא נותן לנו תיקונים, מלמד אותנו מה שהוא עושה, כי הוא עושה את זה בהתאם למה שאנחנו רוצים שיעשה. שום דבר מלמעלה לא עושים בכוח, אלא אתה חייב להכין כלי, רצון, שכך יהיה לי. ואז, אם הרצון שלך, שכך יהיה לי, הוא רצון נכון בהתקדמות למטרה, אז הוא מתבצע. אז מלמעלה האור פועל ועושה. אבל אם הרצון שלך לא בדיוק נכון למה שצריכים, למה שבאמת אתה צריך, אלא לפי הרצון לקבל שלך איך שאתה רוצה איזה שינויים, אז מלמעלה שמגיע אליך כוח, תיקון הוא מורגש לך כיסורים במקום התענוג. במקום שמתקן אותך, הוא עדיין צריך להזמין בך יסורים, שאתה תרצה יותר מדויק לבחון למה זה קורה לי, מה קורה לי, מה אני בדיוק רוצה לרצות. זאת אומרת, היסורים מביאים אותנו למצב שאנחנו סוף סוף מתחילים עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, יותר ויותר ברור לראות מה באמת כדאי לרצות. אותו כוח התיקון, מעבורי שום דבר לא יורד רע. הרע הטוב שיורד מקובל בכלים שלנו כרע, בגלל שהכלים הם הפוכים. במידה שמתקנים אותם, מרגישים תענוג. אז האור הוא פועל, רק הוא פועל. אז פעם הוא פועל בך שאתה מרגיש כלפיו סטייה, שוני ממנו, וזה מורגש אצלנו כיסורים, ובהתאם כמה שהכלי מורכב בכל מיני תכונות, אז יסורים בזה או בזה או בזה, או חולים או מקבלים מכות מזה או מזה, לא חשוב, זה בהתאם לכלי, כן? ואז זה מסובב אותך. להתחיל לרצות פעם דברים שבאמת האור מזמין. ואם יש כלי כזה בין רצון של האור לעשות תיקון, מה שהוא צריך למדרגה הבאה, כדי למשוך אותך, להביא אותך למדרבה גביו, ורצון שלך, אם יש ההתאמה, אז תיקון נעשה. עד שתיקון לא נעשה, אתה מרגיש סורים. יותר מדויקים, יותר, ביותר הבחנות עדינות, עד שאתה מתחיל באמת לרצות אותו דבר. זה נקרא שיסורים מזרקים את הגוף, את הכלי. נעשים אותו יותר זך, נעשים אותו יותר, שיבין סוף סוף מה, מה חסר לו, מה, מה צריך לרצות. אבל כל התיקונים, גם ההרגשת השוני בין מה שצריך מלמעלה ומה שאתה, וגם הכוח וגם התענוג שתקבל אחר כך, והכל, הכל, הכל נמצא באותו אור. רק בהתאם למצב שלך, אתה מרגיש בו איסורים, או כוח התיקון, או, או שפע המילוי. בהתאם למצב שאתה בו נמצא. או מצב שלך עדיין לא מתוקן, אז אתה מרגיש איסורים, או מצב שאתה רוצה תיקונים, אז אתה מרגיש שזה כוח שמתקן אותך ונותן לך מסכים, או מצב שלך כזה שכבר יש לך מסכים ואתה מרגיש בכוח הזה שבא מלמעלה שפע שאתה מתמודד איתה, מתחבר איתה ומרגיש מילוי. אבל זה אותו אור, אותה מחשבת הבריאה לעתיב לנבריו, היא פועלת עלינו. ואנחנו שעוברים כל מיני מצבים, מקבלים אותה מחשבת הבריאה, אותו אור, בכל מיני וריאציות שונות, התרגשויות של שונות. מה הייתה שם בערב שבת? הטרחה בערב שבת, כל השבוע נקרא ערב שבת. מצב שעושים בו תיקונים ומכינים את עצמנו לשבת. ככה, כך גם בשולחן ערוך, נכון? כתוב. כל, вот, אתמול נגמר שבת, אתה כבר צריך לחשוב איך אתה מתכונן לשבת הבא. כך כתוב בשולחן ערוך. כל יום שאתה רואה משהו טוב, אתה צריך לקחת את זה ולשיר לשבת. נגיד, אני רואה איזשהו פרי יפה, אני לוקח אותו, רק בשבת אני אוכל אותו. איזשהו בגד יפה, איזשהו משהו, כל דבר ודבר. זאת אומרת, זה כך לפי המנהגים, כן? שצריכים כל הדברים להכין, זאת אומרת, לשמור להכנה לשבת. אז מה הם הכנות לשבת? כלים. שבת זה שפע שבא מלמעלה. שעל שפע הזה אין לנו, אנחנו לא בונים אותה. זה התערותא דלעילא. אבל התערותא דלתתא זה הכנה של כל השבוע. שאם לא תבנה התערותא דלתתא, מה תאכל בשבת? כלי לא יהיה לך. טרחה צריכה להיות, תיקון צריך להיות. שבת זה גמר התיקון. כן. כן, כתוב שקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אמו ישראל, באהבה. לא לקצר. לא סתם הוא שומע, הוא שומע תפילת כל פה, אמו ישראל, באהבה. זה באמת הוא שומע. אז אנחנו כבר דיברנו מה זה ישראל ומה זה כל פה, שכל פה זאת אומרת כשזה רק על תיקונים ודאי מדובר, ובאהבה שהוא... עכשיו, האמת שומע כל דבר ודבר. זאת אומרת, תגובה שלנו והרגשה שלו והרגשה שלנו נמצאים באותו מקום, באותה נקודה. יש מאין. שאיפה שאני מרגיש, שם נמצא הוא שנותן את ההרגשה. ואין איזה מעבר בין זה לזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מרגיש רע, אז אני רוצה או לא רוצה, מבין או לא מבין, שומע או לא שומע, אני מרגיש רע ממנו. No. אני יכול להגיע לזה במודעות, כמו שאני עכשיו אומר, ויכול להיות שאני בכלל לא יודע מי הוא, מה הוא, ובכלל קיים, לא קיים, בלי שום מחשב. אבל, זאת אומרת, מה שאדם מרגיש, זה הוא מקבל מהבורא, ובזה הוא כאילו עונה לבורא, איך הוא קשור אליו. זאת אומרת, אני לא יכול להרגיש רע ולהתפלל ולהגיד ברכה. אלא פשוט זה שקר. חנופה. אלא ההרגשה שלי בעצמה זאת התגובה. אז מה זה תפילה? אותה תגובה שלי ללא התערבות המילים, אפילו ללא מודעות שלי מה בדיוק אני מרגיש. לפעמים זה מטושטש. כן? אבל אותה התגובה הפנימית שלי נקראת תפילה. מפני שזה מה שעולה למעלה, כאילו, זה מה ש... כתגובה שלי, כפידבק, כרספונס אליו. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לבקש, באיזושהי צורה, לעשות תיקון על התגובה שלי. לא על התגובה עצמה, על הכלי שלי שכך מגיב. הכלי שלי שכך מגיב זה כלי של רצון לקבל. אם אני אעשה אותו מתוקן, שיקבל נכון שפע שבא מלמעלה, וזה לפי ההתאמה לשפע, זאת אומרת, לפי התאמת התכונות, אז ודאי שהתגובה שלי תהיה טובה ונכונה. אז יש כאן עניין פשוט. או שאני דואג איך אני ארגיש, שאני ארגיש טוב, ואני יכול לצעוק עליו, תעשה כך שאני ארגיש טוב, או שאני דואג לזה איך הוא מרגיש תגובה שלי. ולזה אני דואג. אני לא רוצה שירגיש ממני תגובה רעה. זה נקרא על מנת להשפיע. זה הכל. אז תלוי למה אני מבקש תיקון. או אני מבקש תיקון, תן לי בחייך הרגשה טובה, או תעשה כך שאני לא ארגיש רע כתגובה על מה שאתה נותן לי. זה דברים כמו שבין בני אדם יכול להיות. הם בעצם מובנים. על מנת להשפיע זה לא דבר שהוא לגמרי לא מובן לנו. כן. התפילה זה לא בא מאגואיזם ולא בא מכלום. תפילה זה תגובה טבעית שלי לפני שאני בכלל מבקר את התגובה הזאת. זה... אין לי שליטה עליה. אני יכול רק לעשות הכנה לזה. זאת אומרת, לבקש שיתקן את הכלי שלי, שיגיף אחרת. יש פה מין מנגנון מאוד פשוט. כניסה מלמעלה, איזושהי קופסה שמגיבה באיזושהי צורה. כן? זהו. ומה שהיא מגיבה זה כאילו שוב עולה למעלה. ואני עומד בצד, ואני רק יכול לבקש, תעשה כך שקופסה הזאת, היא תתנהג אחרת, היא תרגיש אחרת. אני בעצמי לא יכול ליותר חוץ מלבקש שינוי בקופסה עצמה. אז יהיה תפילה אחרת, כאילו. הבקשה של רק לתיקון יכולה להיות. לא על שום דבר אחר. כן. שאני אבקש, כדי לבקש תיקון על הנשמה, שהיא תגיב בצורה נכונה כלפי הבורא בחזרה, אז אני צריך באמת ללמוד איך היא מתנהגת, מה היא, מי, ודאי על כל הדברים. כן. טוב. כן, בבקשה. עוד פעם?
עושים מעבר בכל מצב ומצב מפינת נקבה למצב איש מלחמה. אתה מסוגל ואתה מסוגל.
המקובלים מספרים לנו שאנחנו עוברים כל מיני מאורעות, כל מיני שלבים בהתפתחות. הם מספרים לנו על כל מיני שלבים האלו. האמת, אנחנו אף פעם לא מבינים אותם, שלבים האלה, כמו שצריך. מה מזה שאני קורא עליהם? האם אני באמת יכול לעשות מעצמי אותו דמות שהוא מספר לי? הבנתי נכון, לא הבנתי נכון. פעלתי נכון, לא פעלתי. מאיפה זה, זה בכלל? בשביל מה הם כותבים בכלל את זה? הרי אם... העניין הוא שהם צריכים לכתוב לנו כל מיני דברים כדי לתת לנו איזה פיתיון. אני ראיתי כאן אנשים שיושבים והם לא רוצים לאכול את הקרקרים, אבל כדי לא לישון, אז לוקחים את הקרקר הזה, היבש הזה, ולא עושים אותו ולא עושים אותו, וכך הזמן עובר והם בינתיים גם כן משהו שומעים. כך הרבה חומר בקבלה הוא כתוב כדי לתת לאדם עיסוק להיות תחת השפעת האור העליון. ובינתיים אתה קורא על כל מיני דברים, אפילו אגדות, אפילו כל מיני, הם כותבים, הם מביאים כתבים מיוחדים שהשפעה מהאור העליון תהיה מספיק מועילה, מקסימום מועילה. אבל באמת, זה לא חשוב מה אדם יקרא. יכול להיות אותו טקסט שיהיה כתוב בצורה גם לא כל כך מובנת, גם בשפה אולי אחרת. אלה, אנחנו צריכים בינתיים להיות תחת השפעת האור העליון. ועד כמה שאני מבין את הדברים האלה, זה בכלל לא שייך. זה עוזר להתקשר, זה עוזר לדרוש, זה עוזר... להיות איכשהו מבולבל בזה ועסוק בזה. לכן זה צריכים ללמוד וצריכים לעסוק בזה. אבל באמת, כל הפעולה זה אור פועל. ולא ההבנה שלי, ולא איזה מין ידיעה שלי מי אני בדיוק עכשיו ועל מה אני צריך אז לדרוש בשלב הזה או בשלב הבא וכן הלאה. זה כל כך רחוק מבאמת מה שאנחנו מסוגלים. גם אנחנו רואים את זה לפי הניסיון שלנו, שעברתי כך וכך שלבים וקיבצתי אידיעות וניסיון איזשהו, לפחות קצת משהו. אני רואה שמה, אני ידעתי מראש, אני פעלתי בזה בצורה מכוונת. לא, אלה ככה. אדם פוסע, בעצמו לא יודע איך, מובילים אותו וזהו. לכן אומרים, תעשה מה שבכוחך בידך לעשות, תעשה. תלחץ כמה שאפשר. תתחבר כמה שאתה יכול. זה נכון, זה ודאי שחייבים. אבל בדיוק את התחכומים האלה יכול להיות מישהו... מאוד פשוט ולא יודע כלום מתחכומים, ויכול להיות שמישהו כזה הרמומי וזה, שום דבר. אין פה שום תכונה בהמית מהעולם הזה שיכולה לעזור לאדם יותר או פחות בהתקדמות ברוחניות, חוץ מפשוט שעושה מה שרק יכול. פירוש חייבים לעשות, לתת למאמרים, כי מזה אנחנו מוצאים איזשהו מין פעולות שכדאי לעשות. כך אני לא יודע מה לעשות. או אני אתק ברחוב קבלה, או אני אשתוק הפוך בבית, יישב. או אני, מזה שאני לומד, אני איכשהו מוצא לעצמי בינתיים איזו תעסוקה. התעסוקה אפקטיבית שאני יכול באמת להשפיע על האור יותר. אם אני עובד בחברה, אז ודאי שאני גורם לעצמי התקדמות יותר גדולה, מה שאם כן הייתי יושב סתם בבית עם ספר הזוהר. אין? אבל בסך הכל זה להתעסק. ו... מה שלא עושה חל, באמת, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. של שנים. של שנים. שאדם שבכל זאת לא זז מהמקום, כמו חמור ממש, דוחפים אותו, לא רוצים אותו, כאילו, השוטרים ושומרים זורקים אותו, והוא בכל זאת ממשיך, הוא מצליח. אין פה שום שכל, אין פה שום, כאילו, הכנה מוקדמת, איזשהו מין צ'ופר מלמעלה, איזה פרוטקציות, שום דבר. רק עקשנות וזהו. כל יום ויום. ככה אני רואה את שולם, נגיד. השלישי בצורה השלישית. ככה שישב וזהו. לא צריכים. אפילו עם שכל שלו הוא יכול להגיע למשהו. כן. לא. לא, לא, לא. תמשיך כמו שאתה, כמו שאתה. מה מצב הברית? מצב הברית, ברית זה נקרא קשר, כן? זה הסכם. הסכם על חיבור. ודאי שאם אני כל יום אדם חדש, מחשבות חדשות, רצונות חדשות, אז מה שחתמתי אתמול, זאת אומרת, מה שאתמול הרגשתי שאני מחובר איתך, בעוד רגע כבר אני לא מרגיש כל כך מחובר. כן? או שפועלים אולי כוחות חיצוניים, או שאני משתנה מבפנים, זה הרי אותו דבר, אבל לא חשוב. אז כל רגע ורגע צריכים כבר לראות, לבקר על הברית הזאת, ולראות עוד כמה שאני כבר לא רוצה בו, שונה עוד וזה, ואז לחזור ולחתום. אם אנחנו מדברים על בורא כמו המציאות נצחית, ואליי כמציאות גם כן נצחית, אבל שמשתנה והוא לא, אז בהתאם שמה שאני משתנה, אני צריך כל פעם לבדוק עד כמה שינוי שלי הוא מתאים למה שאתה חתמתי קודם איתו, ואז לתקן. זאת אומרת, לחתום ברית זה צריכים כל רגע ורגע ורגע שאדם עושה ביקורת ומרגיש שינוי. זאת אומרת, לעשות כך שכל פעם שאני כל פעם שאני אהיה במצב הברית, למרות שאני משתנה, לחזור בתשובה, זה נקרא. כן, ניסים. תראה, אם אני הולך לקו שמאל, זאת אומרת, זורקים אותי לזה, לאביות יותר גדולה, לבלבול, למחשבות, לכל מיני דברים, כן? זה נסך הכל מוסיפים לאביות. אין שוני בין כל מצב ומצב אלה אביות. אז אם יש לי איזה מחשבה, איזה רצון, איזה משהו, מישהו, משהו, איזה הפרעה, לא חשוב מה, סימן שיוסיפו לאביות. שיוסיפו לאביות, ואני מודה לזה, ואני נמצא במודעות כזאת שאני רוצה לתקן את המצב, אז אני מיד הולך לקו ימין. זה צמצום, הצדקה, חפץ חסד, כל מיני דברים שלאט לאט אני מתקן את התוספת של המחשבה הזאת, של הרצון הזה הנוסף. וזה כבר צעד שאני הולך לעשות ברית. אני הולך להתקשר, אני הולך להתייחד עם הבורא. אז זה נקרא שאני הולך לקרות את הברית? חתימה זה נקרא שאני עושה פשוט פעולה עצמה. שזה, התיקון מגיע עד המלכות. חתימה זה אותיות. הוא מסביר את זה. כן, רמי. בזמן שאנחנו קוראים בספר, אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע למה שכתוב בספר. זאת אומרת שאני אמצא בתוכי את כל ההבחנות האלו, ואני אטייל בדיוק כמו שהוא מטייל. הרי הוא מספר לי מה קורה אצלו. המקובל לא יכול לכתוב, אלא מה שהוא כרגע מרגיש בפנים. הוא מתאר לי עכשיו שהוא נמצא באיזושהי מדרגה באצילות, ופועלים עליו כל מיני כאלה כוחות. הוא יורד לבייה, לוקח החפים, כן, זאת אומרת, מעלה אותם, יש פה נחשים, יש פה עקרבים, יש לו כאן מלאכים, כן, מטיילים הצדיקים, האבות, הבנים, כן, האומות העולם. הוא מוצא בתוכו המון 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 הבחנות, שכך הוא קורא אותם. ועם כל ההבחנות האלה הוא עובד ומסדר אותם ומקבץ אותם לכלי אחד, לרצון אחד, גם דברים טובים, גם דברים רעים, כולם יחד, ומכוון אותם למטרה, להידבק. ומתאר את זה בדרגה מאוד גבוהה. יש כלל ופרט. כלל ופרט הם שווים. כל הנשמות באותו מבנה. רק ההבדל הוא בין שזה מקובל גדול או אני קטן, בין שזה כל העם או אחד, ההבדל הוא רק במצב הספציפי בלבד. זאת אומרת, אם הוא כותב על איזשהו מצב, הנשמה שלי גם כן נמצאת באותו מצב, גם עכשיו, כן? במצבים, באלף נגיד מצבים מאליי, שאני לא מרגיש את האלף המצבים האלה מאליי, הם נמצאים בהסתרה ממני, אבל שם היא נמצאת ומבצעת בדיוק מה שהוא כותב. כי ברוחניות אין זמנים, אין עברה ממקום למקום, אין כלום. כל המדרגות נמצאות, כל המדרגות פועלות, כולם נמצאים בכל המדרגות. אני, מיכאל, נמצא בכל המדרגות שברוחניות, מקטנה עד גדולה. ובכל המדרגות אני פועל במה שמדרגה הזאת מחייבת לפעול. אז אצלי זה בעיה רק לתאר לעצמי מה יכול להיות אצלי מהסיפור שלו. הוא מסביר לי איך אני פועל במדרגת אלף. אני מרגיש את עצמי במדרגת אחד, כן? ובמדרגת אחד הזאת אני לא מבדיל בתוכי את הפעולות האלו. לא מבדיל. אז מתוך זה שאני מחפש אותם, רוצה לראות, להרגיש, לחוות אותם, מתוך זה אני מזמין על עצמי אור מקיף ממדרגה הגבוהה, ששם באמת אני מקיים את הסיפור הזה, מה שהוא כותב. סיפור הזה יכול להיות כמו סיפור של זוהר, או סיפורי תורה על משהו שם, מה שקורה נגיד משכן במדבר, לא חשוב מה שם, כן? זה יכול להיות כתוב בצורת אגדה, זה יכול להיות בתלמוד הספירות שזון, הבוויים, אתה יודע, אלף הבחנות האלה, מה שתלמוד הספירות, זה לא חשוב, איפה. הכל בכל זאת מדובר איך אני משהו ברוחניות מבצע. אז זה כל העניין של ענב ושורש, שאם אני בתוך ענב רוצה להתקיים בתוך השורש שלי, אז אני מושך מהשורש הזה על עצמי האורות המקיפים. שם האורות האלה בצורה פנימית. המצב הזה בצורה פנימית. הכל קיים, חי ועובד. כן? במדרגה מה שהם מספרים. אם אני רוצה למשוך או את עצמי למדרגה הזאת, כן? או למשוך משם אליי, לא חשוב, זה אותו דבר, כן? אז אני מתקשר לאותה מדרגה. וזה פועל עליי. איך שזה פועל אני כבר לא יודע. אומרים שזה פעולת האורות המקיפים. זה הערה שאני לא מרגיש עכשיו. אבל היא באה, וכתוצאה מזה שהיא באה, אני משתפר. זה אני צריך להאמין להם שזה ככה. כי אני לא, אור מקיף אני לא מרגיש. אור מקיף זה גם כן, צריכים כלים חיצוניים, עדיין אין לגמרי. אבל זו פעולה היחידה שאנחנו יכולים לעשות לטובתנו. ולזה צריכים כל מיני פעולות מסביב, חברה, אלה ואחד דברים. אני לא יודע מה אתה קורא לשורש נשמה. אנחנו אומרים שיש ענב ושורש, שענב זה איזשהו אובייקט רוחני שיש לו תוצאה, כי ענב שנקראת ענב בעולם הגשמי. אז שורש וענב זה לא בורא ונברא. זה כוח רוחני שכתוצאה מימינו יש בעולם הזה תופעה גשמית. אז אם כך שורש אי אפשר לקרוא בורא. אם אתה אומר על השורש של כל הבריאה, אתה יכול להגיד, הוא נקרא בורא. כן. יש לנו בעיה בקומוניקציה בינינו, בקשר בינינו. כי השפה מדוברת שלנו היא שפה מאוד מאוד כללית. ולכן מקובלים קבעו לעצמם שפת הקבלה. הבחנות, בחינות, פרצופים, גימטריות, שפה מדעית, ששם כבר קשה לטעות. גם כן קשה לנו עם השפה ההיא. גם שפה ההיא זה בעצם שפה שאנחנו משתמשים בה בעולם הזה. אנחנו שנמצאים בדרגת העולם הזה. אבל לפחות שם, אבל אם מקובל רוצה להסביר משהו, ומצד אחד כתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אז מה, הם בהמות? נו, לך תגיד להם בהמות. אתה אומר, כל הבני האדם, אז אתה כבר חושב גם, אתה מתכוון גם כן עליהם, שגם כן הם בני אדם. זאת אומרת, השפה לא מדויקת. על מה אתה מתכוון שאתה אומר איזה מילה? או בצביונה הרוחני, או בצביונה הגשמי. וכך אנחנו באמת כל הזמן מבולבלים. לאט לאט מתחילים להבין על מה מדובר. אבל זה בכל זאת, זה בא מתוך קשר הפנימי, ההבנה בין בני אדם. ואי אפשר כל הזמן לעמוד על ההגדרות מדויקות, כי הם פשוט לא, אינם. אנחנו לא יכולים להתפטר מלקרוא הענפים בעולם הזה כמו שהם. אני לא יכול להגיד עליו שהוא בהמה. אמנם, או שהוא לא קיים, אפס. אנחנו נגיד, אדם שאין לו עדיין מסך ברוחניות הוא אפס. הוא נמצא מתחת למחסום, שזה נקרא שלא קיים. הוא לא אובייקט עדיין רוחני. כן? אז על מי אני מדבר? לכן צריכים לראות לי כל פעם שפה קצרה, שפה שבמילה אחת משתמשים לי כל מיני, בכל מיני מקרים, וכל מקרה זה, זאת אומרת, זה ממש מהות אחרת. אז צריכים לראות למה משייכים כל פעם. בסדר? יש עוד שאלות?
לא.
מה? לא, לא, לא. זה כבר חוכמס. כן.
אם אני רוצה על מנת לקבל, הוא מרגיש ממני רע, ואני סובה ממני, איך אני יכול לסדר מינימום שלי על מנת לקבל, שהוא מרגיש ממני רע?
זאת אומרת, אתה בעצם שואל כך, איזה פעולה שלי צריכה להיות מקסימום האפקטיבית וקצרה, שאני יגיע למצב הטוב, המתוקן. כל דבר מה שנראה לאדם בכל רגע ורגע כדבר הטוב ביותר לתיקון, זו הפעולה. אתה מחפש בבת אחת לסובב את הסוויץ' או להפעיל כפתור או לקפוץ ולהגיע ישר לתוך המטרה? אלה מה? הכלי שלנו, של כל אחד ואחד, הוא כלי אינסופי. מה זאת אומרת אינסופי? שהוא כלול מאלף אלפי הבחנות. ואנחנו לא יכולים לתקן את ההבחנות האלה בבת אחת, אלא כל פרט ופרט לחוד. ואחרי שאתה מתקן איזשהו פרט, נפתח לפניך עולם חדש לגמרי, אנחנו רק לא יודעים, שאני תיקנתי איזשהו רצון קטן ביותר אצלי, בשינוי קטן ביותר, כבר אני נמצא ברמה במילימטר יותר גבוהה מקודמת, עם כל היתר הבחנות שהן גם כן נמצאות עכשיו בשינוי כלפי הבחנה המתוקנת. ועכשיו בא אליי, לפי השורש נשמה שלי, לפי המבנה הנשמה, לתקן איזושהי הבחנה אחרת אצלי. אני מתקן אותה על ידי איסורים, על ידי מה שאני לא מבין, לא חשוב. אני מתקנתי אותה למילימטר. אני עליתי למילימטר הזה, ושוב אני נמצא ברמה, בפלטה כזאת, ששם שוב כל ההבחנות הן בצורה אחרת כבר כלפי מה שתיקנתי. ואחר כך עוד הבחנה לגמרי אחרת, שאותה גם כן אני מתקן. וככה זה, אני לא יודע מה בדיוק אני מתקן בכל רגע ורגע, איזה תכונה ובכמה אחוזים אני צריך לתקן עכשיו, ואחר כך איזה תכונה ובכמה אחוזים ברגע הבא וכן הלאה. זה אני לא יודע ולא מבין. עד שנבנה הכלי כולו, 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 כולו. זה אלפי כוחות, מיליונים של רצונות, בירבו ובקשר אחד לשני, בצורה כזאת שאני לא יכול בכלל להבין איך שזה עובד. ואני לא צריך בזה להתערב. אני צריך פשוט לדחוף. כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על איך שבנויים חלבונים, שם כל מיני, זה כלום, או איזושהי מערכת גדולה של, בביולוגיה זה רואים יפה, כן? זה כלום לעומת הנשמה, איך שהיא בנויה. וגם שם אתה רואה כמה יש לך, כך איזשהו מבנה של הגוף. תתחיל לפרק אותו, תתחיל להיכנס לתוך הגנים וכל המבנה הביולוגי מה שיש שם בפנים. אתה תראה איך שאתה משנה כאן משהו, איזשהו זנב של איזשהו חלבון שם משהו כזה, משתנה לך הכל, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. ככה זה במבנה של הנשמה. לכן לשאול מה אני עכשיו יכול לעשות שאני אבנה וישנה וכך, זה נשמה, זה שאלה מאוד טובה. זה שאלה שבאמת אדם רוצה משהו לבצע. אבל הבגרות, הבשילות, היא באמת בזה שאדם מבין שבזה הוא לא מסוגל לנגוע בכלום. אלא הוא צריך ממש רק לבקש תיקון. ומתוך שהוא מבקש תיקון, הוא מתחיל לאט לאט להיות כלול בזה, ואז כמו לפני הילד, מתחילים לפתוח לו את התמונה. זו תמונה באמת, זה פלא, תמונת פלא, מה שהוא מגלה. זה נקרא עיירת השכינה, שרואים את כל המבנה של המציאות, ואיך זה פועל, זה נקרא לראות שכינה. חלק א', כן?